היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. כל המאזינים בארץ ובעולם, אנחנו נתונים תחת רושם שהוא נכנס לעומק הלבבות של שבועים שחוזרים אל גבולם ומצפים לעוד שבועים ועוד שבועים, וקשה לתאר את המיית הלב של אותם אחים, אותם הורים, סבים שמקבלים את קרוביהם הכי קרובים אליהם לאחר שבועות ארוכים של שביה בתנאים קשים וללא אור שמש, מזון, הורידו, כל אחד הוריד את מספר הקילוגרמים שלו מחמת התנאים המחפירים גם בתחום הזה של המזון. ו מי לא מרגיש שיש כאן איזו תחושה יהודית שהכל עושים למען פדיון שבועים? כמובן כתוב שאין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם, לא לגרום ניצול, וזה נושא שבנסיבות שלנו צריך באמת להיות מסנהדרין בלשכת הגזית כדי להחליט בין הנושא הזה לטובת כל כלל ישראל. האם זה טוב או לא טוב לעם ישראל, הנפגעים העתידיים חס ושלום כתוצאה מהדבר שמתפרש אצלם כאולי קניעה, אולי אפשור להתארגנות וכל מיני מראים בישין שהם זוממים. יש סנהדרין, הלוואי שהיינו זוכים שאלה מחליטים. על כל פנים, אנחנו מתמקדים בנושא ששמו שבועים, והשבוי הזה מגיע תשוש, חלש, מלא שמחה שהוא חוזר אל חיק ביתו לאחר שהוא חווה את השבי, ומי שמבחוץ רק דמיין דמיונות שלא נתנו מנוח ולא נתנו שינה לעינינו ותנומה, ותנומה לאפפינו, כשרק מדמיינים ומפעילים את הדמיון המודרך החיובי, איך נראה אותו שבי מול אותו רוצח, מול אותו שווי אלים ומסוכן. הדבר הזה הביא את מיר, אחד מראשי גאוני ישיבת מיר בירושלים, הגאון האדיר רבנו צבי חשין שליטה, ששוחח בימים האלה על הנושא של שביה והציג שאלה, שהשאלה הזו נוקבת ויורדת עד לתהום, והיא מצריכה מצידנו להתעורר, וזה גם הזדמנות להתעורר. האם אנחנו שמים לב שיש שבועים מסוג אחר, או בעצם אותו סוג, אולי יותר חמור? האם התרגלנו למושג שנקרא תינוקות שנשבו, שהרבה אוהבים לנפנף בביטוי הזה, ויש לו מקור, יש בזה נידון גדול, איך להתייחס לכל מי שנולד למציאות חילונית ואינו מקבל את החינוך היהודי שפעל 3,300 שנה פלוס, והוא כביכול תינוק שאומנם גדל בתל אביב או בקיסריה, אולי בירושלים גם, אבל הוא נשבע לבין גורמים שלא מספקים לו מידע שנחוץ לנשמתו על היותו בן של אברהם, יצחק ויעקב, תלמיד של משה שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. לא מקבל את הלחם לכו לחמו בלחמי, לא מקבל את הלחם לנשמתו. ומתרגלנו לומר לא, זה לא חייב, הוא לא אשם, כיוון שהוא תינוק שנשבע. יש לי שאלה על כל אלה שמשתמשים בביטוי הזה, תינוק שנשבע, שוב, המקור לזה הוא דעתו של רבינו החזון איש בקשר לחילוני זמננו, שבעצם אמנם הם גדלו בארץ ישראל, אמנם הם יודעים את המושג שנקרא יהודי באופן מופשט, ובאופן מופשט הם מבינים מה זה, אבל לא חינכו אותם, ולמעשה לא נתנו להם את המידע הבסיסי מה זה יהודי באמת. ועל כן, גם כשהם חוטאים כגון מחללי שבתות וכל שאר העבירות, הם בגדר שדי קרוב לאונס. ולכן, הם לא מתחייבים על כך כמו שמתחייב אדם שכן יודע. למרות שאותם אנשים שגדלו בחינוך הממלכתי, מדובר על מאות אלפים של ילדים שברגע זה מתחנכים בבתי ספר כלליים, שמלמדים אותם שם כפירה מוחלטת. מלמדים אותם דברים שתצילנה אוזניים, אפשר לחזור על זה, ודאי לא בשידור. על התורה, על נותן התורה, על כותב התורה, על האירועים שיש בתורה ובתנך ובגמרא, על תורה שבעל פה, דברים שתצילנה אוזניים את מה שנשמת ישראל, ילד יהודי, מקבל באותם מקורות של מאות מאות אלפי נשמות קדושות אחינו הטהורים, שנכנסים לבתי הספר מדי בוקר בבוקרו, ושם מורעלים על ידי המידע הכוזב הזה, שלכן החזוני שמר, שהם בעצם תינוקות שנשבו, למרות שהם יודעים מה זה דתיים. הם שמעו מה זה רבנים, אפילו הרחוקים ביותר שמעו שיש מושג שנקרא רבנים, נגיד חלק מהם נמצאים בחזית הזו, בחזית הזו, שמעו על ציצית, על תפילין, הם ראו דוכנים של מניחי תפילין, הם ראו אנשים עם איזשהו בד על הקרקפת, שזה נקרא כיפה. אמנם שמעתי מדוקטור אחד לרדיולוגיה, שהוא נמצא אצלי בשיעור, דבר שזעזע את נפשי עד כמה הריחוק הוא קיים. הוא סיפר שהוא נסע לאיזשהו השלמת קורס במסגרת עבודתו באיזשהו קונבנשן באירופה. הוא יושב בעבודה שלו בתחום הזה של פיענוח כל מיני צילומי רנטגן ו-MRI וכו'. והוא בבוקר, שכיוון שהגיע שעת תפילת שחרית, אז הוא נעמד במקומו והתחיל להניח תפילין, ולידו היה אחד שעובד איתו בן קיבוץ שהוא סמוך לפתח תקווה, שהוא גם כן מומחה בתחום הזה, והם עובדים יחד כמה וכמה שעות כל יום בתחום הזה של רדיולוגיה. והנה מספר לי הדוקטור הזה לרדיולוגיה הדתי, שכשהוא מניח את התפילין ושם את התפילין של יד, התפילין של ראש, על זרועו ועל ראשו, הוא רואה שהחבר שלו מחוויר ממש, כמעט רועד, ושואל אותו לא פחות, מה קרה? מה? אני לא יכול להוציא את המילים, מה זה הקופסאות האלה? אתה קשור לאנשים עובדים בהודו, במקומות שונים בקצה העולם שם, שעובדים אל תפנו אל האלילים? מה? אתה דוקטור שעובד איתי כבר קרוב ל9 שנים. הוא לא ידע מה זה תפילין. גר בארץ הקודש. מתברר לאחר מכן שסבו היה מחשובי הרבנים באחת המדינות באירופה. אביו כבר קולקל כאן באמצעות החינוך הכפרני, והוא כבר נולד לתוך מציאות מנותקת, וחושב שהחבר שלו עם הכיפה שעובד איתו 9 שנים, שם קופסאות שחורות על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, הוא בכלל לא יודע מה זה, ונדמה לו שהוא שייך לאיזה קאט, שכרגע הוא מגלה את האמת כבר שהוא נסע איתו ואף פעם לא פגש אותו בשעת בוקר מוקדמת זו בזמן שחרית. על זה התכוון החזון איש כנראה תינוקות שנשבו. הם בשבי. איזה שבי? מי שווה אותו? הם בשבי. היו אחרים שנקטו שזה לא בדיוק ככה. אפשר לעיין בספר, בספר בשם בינה ודעת, ספר אב קרס, מגדולי בעלי התשובה בזמננו. איך ההתייחסות על פי התורה למחללי שבת בזמננו, לכל, לצערנו, אותם הרחוקים שחונכו במערכת החינוך של מדינת היהודים, לצערנו הרב, מה ההתייחסות שלהם לגבי כמה וכמה הלכות של עדות, של יין, של כל מיני פרטים שנוגעים להתנהגות, אבל בכל אופן, יש חולקים ואומרים, לא, זה לא דומה לתינוק שנשבע. משום שתינוק שנשבע, הוא נולד בערבות רוסיה. הוא נולד בסיביר. הוא שבוי באמת בכוחות הסיבירים הרוסיים הקשים ביותר. אין לו כל קשר לעם ישראל, לא רואה יהודים, לא יודע מה זה יהודים. נולד שם בקצה העולם. הוא באמת בדרגה של אונס כשהוא לא מניח תפילין, או שהוא לא לובש ציצית, או שהוא אוכל ללא ברכה וללא ברכת המזון, שלא נוהג בתארה, וכל מה שנוגע למשפחה, לחיי משפחה וכדומה. אבל אחד שגדל במדינת ישראל, בארץ ישראל, רואה לא מעט דתיים, חרדים, שומע על שבת, שומע על רבנים, יודע שיש רב ראשי והרבה, ברור שהוא צריך לשאול מה זה, מי הם האנשים, כמו שהוא שואל על כל מיני אחרים. מה זה שהוא מתעלם מזה? אז אני שנוקט לו, הוא רואה אותם, אבל הם הוצגו בתדמית כזאת מפלצתית באמצעות כלי תקשורת במשך 70-80 שנה, שהידיעה הזו היא דווקא ידיעה שלילית שמרחיקה אותו מהמערכת שהם מייצגים. כיוון שישנה מכונת רעל שמתמידה להציג את כל מי שבורא העולם קרוב לליבו, כל מי שקצת רוצה להתקרב אל הבורא, מציגה אותם כפרימיטיביים, כאנלפמבטיים, כחסרי דעה, כלא מתורבתים, כפונדומנטליסטים. יש להם אוצר מילים שבעלי קונוטציה כל כך שלילית, שהילד הזה שגדל מכיתה גן א' ב' ורואה את הזקנים, את החליפות, את הפאות, את הכיפות, הוא מתרחק מהם ורואה אותם כקבוצה לא מציאותית, מנותקת מכל קשר למציאות. קבוצה של עובדי אלילים, קבוצה של מנותקים לגמרי, פרימיטיביים לחלוטין. היה פעם מחקר שעשו אותו במשרד החינוך, כמדומני, על הנוער החילוני. מה הוא חושב שעושים הבחורים החרדים כל היום שנמצאים בעולם הישיבות? במה הם עוסקים? שאלה, שאלו אותם ידיעה כללית, אינטליגנציה כללית, במה עוסקים כל אותם בחורים או אנשים חרדים במשך כל היום? הרי הם לא עובדים, הם לא בצבא, הם לא פרודוקטיביים. מה הם עושים שם בבני ברק, בירושלים, ברכסים, בבית שמש? במה הם עוסקים כל האנשים האלה? בכל אופן, זה ציבור. כמיליון איש. התשובה של למעלה מ-70-80 אחוז הייתה, הם מתפללים כל היום. הם מתפללים כל היום. שמעת? מי שיעשה את הבירור, כמה זמן לוקחת תפילה בקהל ממוצע? שחרית, נגיד, שעה, 50 דקות. מנחה, 20 דקות. 70 דקות יחד. ערבית, עוד 20 דקות. אז יחד, 90 דקות. שעה וחצי. מה הם עושים בכל שאר השעות? יש הרבה שעות נוספות, עוד 22 וחצי שעות. מה? הם לא יודעים. לך תספר להם שהם עוסקים בסוגיות פסיכולוגיות של מבנה נפש האדם בכל דיני הממונות, באותן גמרות סוגיות תלמודיות שהולכות איתנו אלפי שנים, בבירור הלך המחשבה של אנשים זה מול זה, מלווה ולווה, גונב ונגנב, וגוזל ונגזל, מיגו להוציא, בסוגיות משפטיות עמוקות ביותר בדיני ממונות. הכרעות בכל מה שנוגע לדיני זוגיות, ולכל המהלך איך להתנהל נכון בבית, באופן שהוא יהיה יציב למעלה מ-100 שנה מאז שמתחתנים, בין 18 לחופה. בתופעות של אסטרולוגיה, מהסוגים העמוקים ביותר במבנה המערכת האסטרונומית בהלכות קידוש החודש, רק לעיין בספר החזון איש, כמה אריכות יש לו בכך, כולל ציורים מסובכים ביותר של מבנה הכוכבים וכל שאר גרמי השמיים. בסוגיות מתמטיות והנדסיות שקשורות למשפט פיתגורס, למה שנקרא ה-3.14 של חשבון העיגול, של טריגונומטריה, שילכו לברר עד כמה עוסקים בסוגיות שמצריכות עיון בעומק העניין שנוגע לעניינים של בין אומה לאומה, בפסיכולוגיה של הנפש, במבנה של הנפש של אי, של אישה, של ילד, עוסקים יומם ולילה באותם כתבי יד עתיקים שניתנו למשה בסיני. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, והוא עבר במהלך ההיסטוריה מדור לדור, הן אצל אנשי קווקז או אנשי בוחרה או אנשי רומניה או אנשי פולין או אנשי ליטה או אנשי רוסיה. רבותיי, תינוקות שנשבו, אומר החזון איש, הם בשבי. אני רוצה לשאול, שאל מורנו הגאון האדיר, הרב צבי חשין, מקברניטי ישיבת מיר המעוללה, תגידו לי, אתם פחות מרחמים על השבועים האלה מאשר על השבועים בעזה? שאתה בא לרופא, פרופסור בכיר בהדסה עין כרם או בבלינסון, או בתל השומר, או מטעם קופת חולים מאוחדת, או מכבי, או לאומית, או כללית. אתה באמת מרחם עליו בתור שבוי שהוא לא מבין ולא יודע ולא מספקים לו בכלל התחלת מידע מי עשה אותו, מי ארגן לו את הלבלב או את הכבד? מי הביא לו מערכת של 120 אלף קילומטר כלי דם? 120 אלף קילומטר, היה אנציקלופדיה לייף, קרח שנקרא גוף האדם, עמוד 49. האם הרופא הזה, שאתה מקבל ממנו איזשהו מוקסיפן פורטה, או איזשהו תרופה אחרת אנטיביוטית, אתה מרחם עליו כמו על השבוי מעזה? הנשמה שלו שבויה בתוך הגוף. הגוף הזה עוטף את הנשמה, לוחד אותה, חונק אותה, לא מספק לה את המזון שנצרך לה, תרייג מצוות, ובעיקר תורה, לכו לחמו בלחמו, והאזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי, כי סירים עלי דשא וחירביבים עלי עשב. אומר לנו בורא העולם על ידי משה רבינו שליחו, התורה שלי זה טל, זה מטר, זה רביב, זה סעיר, זה עגל של מים, עגל באלף, זה מזון. הנשמה הזו רעבה מאוד, מאוד רעבה, ולא מספקים לה מזון. אולי פה הוא מדליק נר חנוכה, בלי שישים לב, קיבל מאותו החמאסניק, שמסיפרו לנו שהם נתנו להם קצת אורז וקצת מים, ובקושי פיטה אחת, זה הייתה פיטה וגבינה, ארוחה מאוד לשינה ליום, ונמצאים בחושך, יש שם כמה שלא ירוגלו לאור השמש, כמעט 50 יום. היו צריכים לעבור תהליך ביומיים האחרונים של התרגלות לאור השמש. לא מראים לו את אור התורה. הוא רגיל לדברי כפירה, דברי מינות, דברי ניבול פה, סרטים וכל התואבות שיש במסכים. והנשמה נחנקת, נחנקת. היא לא יכולה לשאת את זה. הנשמה הזו במשך 3,200 שנה קיבלה את המזון שלה בצורה מלאה. בסוף המסע של החיים, יש שם הרבה שנרצחו וסיימו את מסע החיים, בגיל כזה או אחר. אז מורידים את הלבוש הזה שנקרא גוף, כמו סרבל של אסטרונאוטים, או סרבל של צוללנים, שעולה על היבשה, ומוריד את הסרבל של הצוללנים. כך הגוף נקרא בלשון הבורא התברך שברא אותו. לבוש, אור בשר, תלבישני. עצמות וגידים תסוחכני, אומר בספר איוב הנביא. הלבשת אותי באור ובבשר ובעצמות וגידים. בסוף הנסע מורידים את הלבוש הזה, ובתור תשמישי קדושה גונזים אותו בדלוסקמאות בתוך קבר, כמו שגונזים מעיל ישן ששימש את הקלף של ספר תורה. אז הקדושה של הספר תורה פשטה גם על המעיל, בגדר תשמיש לקדושה, ולכן קדושת הספר התפשטה, התרחבה, התפרסה גם על המעיל. אז יש דין קדושה, מנציחים, וזה נגנז, כך גוף האדם הוא נרתיק לנשמתו שהיא חלק אלוקה ממעל. נשמתו זה מה שעכשיו אני מדבר. אני מדבר, לא שיניים ולא שפתיים מדברות, לא חך ולא גרון. מי שמדבר זה רוח, רוח ממללה. לא צריך להאמין בשביל להכיר בזה. אני עכשיו מדבר, עשו צילומים של סיטי באבו קביר או במרכז ההוא ברמלה, לכל הגופות האלה, מישהו ראה שם שכל? מישהו ראה שם רגש? מישהו ראה שם אהבה? פרגון? עין טובה? געגועים? ראו חתיכות של בשר וגידים ועצמות וצילומי שיניים. אז מי מדבר? אני עכשיו מדבר, אני מפעיל מה? שפתיים, שיניים, לשון, חך, גרון, כמובן לב, מיתרי קול, חמצן. אז רק רגע, אז מי אומר את האותיות, את המילים, את המשפטים, את התכנים, את הרעיונות? מי? שיניים? מישהו בעולם לא מבין שמי שמדבר זה הרוח, ואין את זה בשום בעל חיים, כולל לא, לא בטוקי ולא בשום בעל חיים, אין לו את מה שנקרא דעה ודיבור לחיי העולמים? הישות הזאת שנקראת מי שבוחר, לרשותי יש עיניים, אני בוחר האם להשתמש בהם, לראות מראה מסוים או לא. יש לי אמות מידה מוסריות על פי התורה. יש דבר שהבורא אומר, כן, הבאתי לך את המצלמות האלה, את המסרטות האלה שנקראות עיניים, כולל רשתית, קרנית, וגם עדשה וצינוריות של דמעות וסקית של דמעות. ואת זה תסתכל טוב, תסתכל על העולם היפה שבראתי. תתפעל, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. שאו מרו מניכם וראו מי ברא אלה, זה תסתכל חזק מאוד עם האישונים שלך, עם הרשתית, עם הקרנית, תסתכל, יש לך מצלמה בתלת מימד בצבעוני, תגיע מזה לאהבת השם. למנצח מזמור לדוד, יענך השם, לא, השמיים מספרים כבוד כל. ומעשה ידיו מגיד הרקיע, השמיים, תסתכל בשמיים, כמו שחזון איש כותב בקונטרס שלו הנפלא שנקרא אמונה וביטחון, כשאדם הוא בשעת השקט, נקי מרעבון תאווני, ומתבונן בבריאה, רואה את מתיחת הרקיע, מתאווה לידע את השם הגדול, מה עומד מאחורי החידה הסתומה הזו, מי הוא שם מאחורה שמפעיל את כל החוטים? השמיים מספרים כבוד כל, מיליונים על גבי מיליונים של כוכבים, שהארץ שלנו זה גרגיר לעומת מה שמתרחש בכל הגלקסיה, בכל הקוסמוס כולו. הכל עומד באוויר, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. תגיד לי, אתה כזה אטום, חתום וסתום ולא מסתכל, דוקטור? מי עומד מאחורי זה? זה צועק, דרשוני וחיו. הבאתי לך עיניים, שתי מצלמות בתלת מימד, אתה לא יצרת את המצלמות האלה, יש מי שפוקח עיוורים. אז בבקשה, השמיים מספרים כבוד אל, מספרים זה מלשון אבן ספיר, מאיר את העולם, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, הרקיע מספר את מעשה ידיו של אלוקים, יום ליום יביע עומר, תהליך הימים והלילות, ולילה ללילה יחווה דעת, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. הם לא משמיעים קול, הירח, הכוכבים, גרמי השמיים, כל הגלקסיות, וכוכבי הלכת וכוכבי השבט. לא, הם לא משמיעים קול. אין עומר, אין אמירה ואין דיבורים. בלי נשמע קולם. אבל בכל הארץ יצא קבם, ובקצי תבל מיליהם. אתה רואה את ההשפעות שלהם, אתה רואה את העוצמה שלהם, ואתה ממשיך לחלק שם כל מיני דברים ותרופות יפות ואייטקים וקבינט מלחמה ולא שואל מי הוא בעל מלחמות, זורע הצדקות, מצמיח ישועות. היה עלק הדבר הזה שלא נבין שמי שעשה פה את המערכת הוא מנהל אותה? א' ב' היסטוריה של העם היהודי 3,335 וחצי שנים מתנהל לו עם כשרוב השנים הוא בלי מדינה ובלי צבא ובלי ארץ וסנו בשנאת מוות של אנטישמיות ומהווה מיעוט במאות מדינות ומפוזר בפיזור שהוא מתכון להיעלמות ולא נעלם מהמפה? סליחה פרופסור, לא חשבת על זה? שאלת פעם את השאלה? מי ארגן את ה-120,000 קילומטר של כלי דם, של ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, שמתפרסים לכל תאי הגוף כדי לזון אותם לכל תא ותא בתאי הגוף, באותם מרכיבי תזונה שיש בתוך הדם, שנצרכים לקיום שלנו, של הלב, של האצבע, של הציפורן, של האמה, של הכתף, של הלבלב, בלחץ דם מבוסד של 120/80 וללא שום בעיות של קרישים וטרומבוזות? זה נהיה מפיצוץ, העיקר שתוכל להמשיך לעשות מה שבא לך ולא לקבל שום עול, לא רוצה לשמוע משום מחויבויות, עזור אותי. זה הגיוני, זה אינטליגנטי. רבותיי, להבין, שבועים, עלינו לא לרחם עליהם? במה הם פחות מסכנים מאשר השבועים בעזה? במה? במה הם פחות מסכנים? אני יודע שאולי יגידו לי אחרים, הם הרבה יותר מסכנים, כיוון שאלה עוברים דבר שהוא בכל אופן בעולם חולף, ואלה מאבדים נצח נצחים, וכשמתבררת להם האמת, זה כבר עבוד, לאחר שמורידים את הסרבל הזה. זה כבר עבוד. רבותיי, אני רוצה לספר, אני תמיד כל כך נרגש לספר את הסיפור על אילן רמון. אילן רמון היה נקרא, אמור להיות, בעצם היה האסטרונאוט הישראלי הראשון שגויס לחברת נאסה, זומן יותר נכון, לייצג את ישראל בתוכנית החלל העולמית שלהם, יוסטון שבטקסס. הוא התאמן שם תקופה ארוכה, עד שניגש לאותה טיסה שלא חזר ממנה לצער כולם. וכידוע, הוא היה אמור לחזור, וממש דקות ספורות לפני הנחיתה בארץ, בכניסה לאטמוספירה, קרתה שם תקלה, והחללית, המעבורת, קולומביה, כמדומני קראו לזה, התנפצה והתפוררה למיליוני חלקים על רדיוס של עשרות קילומטרים. היו צריכים לחפש את גופתו, ממש כמה קשה לדבר על זה. רבותיי, אני זוכר את השידור הזה, לצערנו, היה כרוך בחילול שבת, אמרו לי שאבא שלו היה בשידור חי באיזשהו מקום ברדיו שלצערנו מחלל את השבת, וראינו אותו דקות ספורות ככה ללוות את החזרה של בנו אילן ארצה, שהוא היה אמור לנחות כמובן בארצות הברית, ותוך כדי שידור הם צפו כאן במצלמות של נאסה, שהכל מצולם, הכל רואים, גם מעבר לאטמוספירה ואת הכניסה, ואז פתאום השידור ניתק, תוך כדי שידור חי עם האבא, ואדם לא אוהב לשמוע ותמיד מדחיק דברים לא נחמדים, אז אמרו שזה תקלה במערכת הצילום של נאסה, לא חלמו שאילן כבר איננו תוך כדי רעיון רדיופוני עם אבא שלו, לקראת הטקס הגדול והחגיגות הענקיות שהיו אמורות להיות כאן, לקבל אותו חזרה בכבוד מלכים. מה שפחות ידוע זה שאשתו רונה, שכבר עליה שלום, היא נפטרה לפני זמן, רואיינה בתקשורת לאחר מות בעלה, וסיפרה שהוא למעשה היה אדם חילוני גמור, כמו שאמרנו, תינוק שנשבע, ומעולם לא שמע על כשרות, על שבת, על קידוש, ומשום מה לקראת הטיסה הזו במעבורת הזאת, שהיו שם כמדומני 7 אסטרונאוטים וכל אחד בחר את היום החופש שלו, משום מה בעלה ביקש שיום החופש שלו יהיה שבת, עמד על כך, הוא רוצה בתור יהודי לשמור שבת. הלאה, הוא מבקש מזון כשר, היא אומרת, מעולם הוא לא הקפיד על מזון כשר בבית שלהם, אבל משום מה המזון שיכניסו לתוך המעבורת לחלל, הוא רוצה מזון כשר, הוא יהודי. משהו בפנים אומר לו, מה יהודי, במה אתה יהודי? לא, אף פעם לא אכל, אבל כאן הוא רוצה. 3, הוא ביקש להכניס לתוך המעבורת של החללית את הספר תורה הקטן שניצול מטריזנשטט, אחד ממחנות המוות של הנאצים. ספר תורה קטנטן, אמרו לו, תשמע, זה לא מקום להכסון של כל מיני חפצים. כל סמטימטר מעוקב, כל מילימטר מעוקב בחללית, מנוצל עם תוכנית מדויקת. מה אתה מכניס פה ספרי תורה? אתה רוצה להציג את העובדה שאתה ישראלי? שים מאחוריך איזשהו סמלון של דגלון ישראל. לא, אילן רמון התעקש, הוא רוצה רק ספר תורה. שבת, הוא דקדק לשאול רבנים, וזה הגיע לסטנציות הגבוהות ביותר, מתי נכנסת שבת בחלל? זו הייתה שאלה לא פשוטה לפי איזה מקום ללכת בטיסה המהירה שיש בחללית. עשה קידוש באותו ליל שבת לעיני מיליונים, כולל אז ראש הממשלה אריק שרון שדיבר איתו דרך המצלמות. וסיפר לו גם שבדרך חזרה הוא הספיק לספר לראש הממשלה לשעבר, מר שרון, שהוא עבר לפי קווי אורך ורוחב שסיפרו לו המתכננים שהוא מעל הר הבית, אז הוא צעק את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אומרת רעייתו האלמנה רונה שרונה רמון, אינני מבינה מה קפץ לו פתאום, מה לו ולמושגים האלה, ייחוד השם, שמע ישראל, כשרות, שבת, קידוש, מתי נכנסת שבת, ספרי תורה, מה לו ולעסק הזה. זה נשאר אצלה בצריך עיון. כל מי שטיפה קשור ליהדות מבין שהנשמה זעקה, משום שהיא הרגישה שהיא חוזרת לשורשה, ועוד מעט הגוף הזה, כלומר הסרבל של האסטרונאוטים, אור ובשר תלבישני, אמור להיות במקרה הזה במצב של ריסוק. עם מה הנשמה תבוא למעלה? רעבה כמו ביום היוולדה? אמא, עם שעות טיסה, זה מהווה מזון לנשמה, עם כדורגל, עם דולרים, עם נדלנים. שבי, שבי, לא נותנים את המזון הנדרש לנשמה. 248 איברים רוחניים דורשים 248 מצוות. 365 גידים רוחניים דורשים את המזון שלהם, 365 מצוות לא תעשה. והנשמה עצמה היא אות בספר תורה, ישראל זה ראשי תיבות, יהיה 60 ריבו אותיות לתורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר על שיר השירים. יש 60 ריבו, אין כלום. יבש לחלוטין, עם מה הוא יבוא למעלה, בפרט שמה היום, עם מה, בשבועות האחרונים, לפני שהבן אדם מסתלק לבית עולמו, הנשמה מרגישה שהיא עומדת, שהיא כבר לא שייכת לעולם הזה. זה נקרא, הוא לא רואה את זה, מזל לא מרגיש את זה, מזל זה מלשון נוזל. המלאך שממונה על נשמת ישראל מרגיש, הבן אדם הזה בא בלי כלום. הגוף הזה שווה את הנשמה וסגר עליו מכל הכיוונים. שם לו כדורגל ומדעים ואקדמיה ורפואה וכסף ונדלן וכבוד וטיסות. רק לא את המזון שלו, הוא שבוי, תינוקות שנשבו. אז לאילן רמון הייתה הזכות למלא את עצמו במשהו שלא יבוא ריק לגמרי. אז הנשמה שלו, הוא לא הבין את עצמו. אם היינו מראיינים את אילן רמון, מה לך ולשבת? אתה בכלל שמרת פעם שבת בחיים. מה לך ולקידוש? מה לך ולקשרות? מה לך ולספרי תורה? הוא לא יבין את עצמו. זה כמו שרוב העם היהודי עושה ברית מילה. אם היינו שואלים באופן לוגי, תגיד לי, למה אתה מסכן ילד בן 8 ימים מסיבות של דתיים חרדים? למה? איזה מין היגיון יש בזה? מישהו עושה את זה בארצות הברית או באירופה? בכל דבר אתה אירופאי, לקחת ילד ועל פי הלכה לסכן את חייו ולעשות לו ברית מילה בגיל 8 ימים? למה? אתה רוצה שיעשה בגיל 25 במחלקה הכירורגית אצל איזשהו דוקטור. אבל מה אתה לוקח ילד שרק עכשיו מערכת הקרישה של הדם שלו התחילה לפעול, ואתה מיד מסכן את חייו, שעל פי הלכה בשלושה ימים ראשונים, אחרי הברית מילה, מותר אפילו לחלל שבת למען התינוק הזה, משום שבחזקת מסוכן. 98.5% דוח מכון אוכמן של הציבור החילוני עושה ברית מילה. למה? אם היו שואלים אותנו, אדם שרוצה רחמנה לצלן לפרוק עול, פשוט לפרוק עול, רחמנה לצלן, רוצה לעשות מה שבא לו כמו בעל חיים, לא רוצה שיגידו לו מה לראות, מה לשמוע, מה לאכול, מה לדבר, רד לי מהווריד, פשוט פרזית, מתנתק מכל מחויבות לכל גורם שהוא בעולם. הדבר הראשון שהוא היה אומר לנו שהוא רוצה לפרוק, זה לקחת תינוק בן 8 ימים ולסכן לו את החיים מסיבות של כמה חרדים שם. מה זה? ודווקא את זה, הדבר הכי קשה, עושים 98.5% מהציבור. רבותיי, נשמת ישראל יש לכולנו, לכולם נשמת ישראל, והבורא מספר לנו אצל הנביא זכריה, ואת גם את בדם בריתך תיגאלי, שילחתי אסירייך מבורן מים בו. אומר זכריה, הם יהיו בור בלי מים, בלי מצוות, מאות אלפים מתחנכים לכפירה, אבל דבר אחד יישאר, ומזה זה ידלק מחדש. שילחתי אסיר גם את בדם בריתך תגאלי, שילחתי אסירייך מבורן מים בו. זה יהווה מענה לברית של הישמעאלים, כפי שהסברנו, שהוא לא שלמה ללא פריאה, ואנחנו עם הברית השלמה שלנו, זה ידלק באמצעות הסברה ונועם ותפילות שלנו לפתיחת הלב, זה ידלק ויהיה ללהבה גדולה של ביקוש, כמו שרואים שהמדרשות מלאות, בתי המלון של המפונים צמאים לדבר השם, מלא מלא רוצים לברוח, בנות שנמצאות אצל הערבים לברוח חזרה. ייתן השם יתברך שבאמת נרחם גם על השבועים שאנחנו כל כך מכירים מקרוב. אין מי שלא מכיר אותם, אם זה ראשי ממשלה או אנשי בגץ או אנשי הייטק או יהודים תמימים בשוק או בכל מקום אחר, למעלה ממאה מנדטים. לרחם על השבועים, לרחם שיצאו מהשבייה בתוך רצונות הגוף, שהחמור לא ישלוט על הרוכב, אלא שהרוכב, היינו הבחירה, הדעה, הנשמה תשלוט על הסוס. שהסוס לא יקה את הנשמה וירעיל אותה בדברים שהיא לא חפצה בהם והיא נמצאת במחנק. על כך עלינו לרחם, כך טוען הגאון רבי צבי חשין. כמה הדברים נפלאים ומעוררים, הלוואי שנזכה להתעורר מכך, וזה ילבה את הלהבה של אהבת השם ואהבת התורה, ויקדם את הגאולה השלמה ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.